אתם מאזינים לכאן הסקטים. כאן הסקטים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שישים החדש עם איציק יושע. לחיות בגיל השלישי.
שלום לכם מאזינות ומאזיני כאן תרבות, אנחנו במהדורת יום שני של 60 מחדש. החום בחוץ מזכיר לנו שהגיהנום הוא חלום לא כל כך רחוק, ואולי הוא בעצם אפילו אופציה די מציאותית. אנחנו נדבר עוד מעט על איך שורדים את החום, במיוחד בגיל השלישי. נדבר גם על הקשר המשולש, סבים, סבתות, הורים ונכדים. נדבר גם על דמויות נשיות זקנות בתרבויות הרחוקות, בתרבויות המזרח העתיקות. גם נספר לכם על מוזיאון שהחליט לבוא לבתי הקהל בגיל השלישי, בימים בהם הקהל הזה מנוע מלהגיע אליו. וכמובן תהיה לנו מוסיקה, ככל שנספיק. בצוות התוכנית הבוקר בארצ'פט ואיתי סופרין בהפקה, בוריס פרבר טכנאי השידור, אני איציק יושע. ועכשיו אנחנו רוצים לדבר על דמויות זקנות, של נשים זקנות, דווקא נשים, על גברים זקנים שמענו מספיק, בתרבויות מאוד מאוד עתיקות יחסית, ולכן אנחנו מזמנים שוב את מיודעתנו, הדוקטור אסנת ברטור, מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. שלום אסנת.
שלום, שלום.
אז בואי ככה נפרוס שוב את התשתית בכללי על איך נתפס הזקן, איך דמותו מוצגת או נתפסת בתקופת המקרא, ואחר כך נעבור לתרבויות עתיקות יותר.
האמת שהתפיסה של הזקן או הזקנה במקרא די דומה לתפיסה שלנו. מאפיינים כמו ניסיון חיים ושיקול דעת וחוכמה, ולכן הזקן גם נתפס כבר סמכה. ומכיוון שהוא נתפס כבר סמכה, אז מפקידים בידי הזקנים את המנהיגות. אנחנו מכירים את הביטוי זקני השבט, זקני העם, זקני ישראל, זקני יהודה, כל אלו שימשו בתפקידי מנהיגות, בין באופן עצמאי ובין לצד המנהיג, משה, יהושע או המלך. והיו גם את זקני העיר, זקני העיר שמילאו תפקידי שיפוט. הם ישבו בבתי הדין המקומיים בשער העיר ושפטו את העם. עכשיו, מה שצריך לזכור זה שכל הזקנים האלה, המנהיגים והשופטים, הם לא היו בהכרח אנשים שבעי ימים. הכינוי זקנים בא לבטא את הסמכות, את המנהיגות, את ניסיון החיים, כלומר זקן זה סטטוס. ובמידה מסוימת זה גם יכול להיות בעל מקצוע, או יותר נכון, בעל מיומנות. אני חושבת ש... כדאי שנכיר שתי, דיברת על זקנות בתרבויות הקדומות, אז אנחנו דיברנו בשיחה המקדימה שלנו על שתי זקנות חיתיות. אנחנו לא מכירים אותם מהמקרא, אנחנו מכירים אותם מתעודות שנמצאו בחפירות ארכיאולוגיות שנערכו בטורקיה, באנטוליה.
לפני כמה זמן מצאו אותם?
מצאו אותם, עיקר החפירות זה המאה, סוף המאה ה-19, תחילת המאה ה-20, כשגילו את חטושה, את הבירה, את בירת ממלכת החיטים, אבל גם בערים אחרות באנטוליה. אבל התיארוך של הטקסטים הללו, זה האלף השני לפני הספירה, זה יכול להיות המאה ה-19 או ה-17 או ה-15 לפני הספירה. ואני רוצה שנכיר שתי זקנות שמתועדות ב, או מונצחות ב, בטקסטים הללו, שתיהן עסקו במאגיה, שזה היה תחום מומחיות חשוב מאוד ב, בעולם הקדום.
ועסקו בו רק נשים לפי הכתובים שמצאנו, דווקא. או גם גברים?
לאו דווקא, גם גברים, אבל מה שמעניין, ולכן אנחנו מזכירים אותם כאן, זה שהכינוי שלהם זה זקנות. עכשיו, מה שעוד יותר מעניין זה שגם יש לנו את השמות שלהם.
אני אגיד, אני רוצה להגיד.
אתה רוצה להגיד? אז תגיד.
כן. אחת קראו לה משתיגה.
נכון. ואיפה היא גרה?
והיא באה מהעיר קיזובטנה.
יפה.
והשנייה היא פשקובטי.
יפה בו.
והיא באה מארזבה.
נכון. עכשיו,
זהו.
מה שמעניין
אני התחלתי.
מה שמעניין בשמות הללו, בהבדל מהשמות השמים, זה שאלו שמות הודו-אירופיים. כלומר, אנחנו יכולים לראות שזה נורא נורא שונה מהשמות שאנחנו מכירים מבבל, או אפילו ממארי. זה סוג אחר לגמרי של שפה, והשפה הזאת מאוד מתאימה לדבר איתה על מגיה. בקיצור, אני אחזור למיומנות של השתיים האלה. הם היו מבצעות ריטואלים מאוד מאוד מורכבים בנושאים שונים. אני בחרתי שני ריטואלים שנעסקו בהם, כל אחת בריטואל אחר, הראשונה...
כן, שנייה רגע, לפני שניגש לריטואל, אני עדיין רוצה להתעכב טיפה. למה הן מוזכרות כזקנות? למה יש הדגשה על זה?
זה בדיוק מה שאמרתי קודם, כלומר, זקן...
הניסיון שלהם, הוותק שלהם, המומחיות שלהם, של קילומטראז' החיים והעיסוק במקצוע. אוקיי.
נכון. יש לנו במקרא, המקבילות שלהן, של הזקנות האלו, זה למשל בעלת האוב. שמסופר עליה בספר שמואל.
שאול, כן.
שאול, בדיוק. רק שלגביה לא נאמר שהיא זקנה, ומה שעוד מעניין, מי שיקרא את הטקסט הזה, זה שמואל א' כ"ח, יכול לראות שיש שם הרבה מאוד אירוטיקה. אז יכול להיות שהיא דווקא לא נחשבה לזקנה, אבל היא הייתה אישה בעלת מיומנות. אבל כשאומרים זקן, שתי הזקנות האלה יכול להיות שהן יותר צעירות ממני. אבל כשאומרים זקן, הכוונה בעל מיומנות, בעל מקצוע. מי שמכיר את רזי המקצוע, וחשוב לדעת ש... כישוף מגיה בעולם הקדום זה ענף מדעי. כלומר, זה לא משהו שמקלים בראש, זה ענף מדעי שרוכשים בו ניסיון ולומדים אותו, ואתם תכף, אני תכף אדבר קצת על הריטואלים האלה. אפשר להבין שזה משהו שאתה צריך ללמוד אותו אפילו לאורך זמן, ואתה צריך בדיוק גם לבצע אותו כפי שהוא כתוב בטקסט, מכיוון שאם אתה תבצע אותו אחרת זה לא יעבוד. כלומר, המשמעות של הריטואלים ושל המיומנות זה שאתה יודע בדיוק באיזה שלב אתה לוקח איזה חפץ ומה אתה עושה איתו ובאיזה גובה אתה מרים אותו ומתי אתה מוריד אותו ומה אתה צריך לומר. יש המון המון מרכיבים בתוך הסיפור הזה.
וכל ההוראות המדויקות האלה נמצאו בכתבים, בכתובים שמצאו באנטוליה?
כן, בלוחות האבן. זה בשני המקרים מדובר בלוחות אבן שכתובים בשפה החיתית. הטקסט האחד עוסק במריבות במשפחה, ומי שעוסקת בזה זה המטפלת המשפחתית משתיגה. נכון. אני אקרא כמה שורות מהטקסט הזה, ואחר כך אגיד עוד כמה דברים על הריטואל שאורכו שישה עמודים. כלומר, זה מופיע בספר. כן, שישה עמודים עם המוני המוני פרטים, שחלילה לך לטעות בפרט אחד.
לא, אני לא לוקח את הסיכון, אני משאיר את זה למשתיג.
אז כנה לוקחת, גם תבינו שמה שעוד צריך לשאול, מצד אחד יש לנו כאן טקסט, ריטואלי של בעלת מקצוע וכולי, אבל המהימנות של הטקסטים הללו היא לא לגמרי ברורה לנו, מכיוון שחלק מהדברים שהיא אמורה לעשות כאן זה דברים שהם די מסובכים, לא מבחינת ההבנה שלהם, אלא מבחינת כוח. למשל, היא לוקחת חזרזיר, okay. ומחזיקה אותו מעליהם, מדובר. חזרזיר, אז תחשבו, זאת חיה די גדולה, החזיר, אז גם אם הוא קטן, הוא עדיין שמן. היא לוקחת אותו ומחזיקה אותו מעליהם, מעליהם זה בעלי הטקס, ואומרת, הנה הוא שמן מעשב ומחיטה. וכשם שחזרזיר זה לא יראה שוב את השמיים, ולא יראה חזרזירים אחרים, כך גם הכללות הרעות, בל יראו עוד את בעלי הטקס הללו, והיא מניפה את החזרזיר מעליהם, ואז הם הורגים אותו. עכשיו, יש כאן כבש שהיא לוקחת, ויש צלמיות של עץ וכיסא ושולחן ומיטה ופרגוד ודונג של דבורים וצלמיות של ידיים. אני פשוט מונה כאן את כל הדברים, וחלב ומלח וכוסברה ודג ולטאה וקערות וקטורות. יש כאן אין סוף חפצים שהיא משתמשת בהם, ובעצם העיקרון שזה עובד על פי זה עיקרון של חליפין. כלומר, כמו שיעשה לחפץ הזה, או קוברים אותו, או סופים
כמו
אותו.
כמו תרנגול כפרות.
בדיוק, בדיוק.
לפי כל התיאורים...
הטקס של פשקובטי, האורולוגית סקסולוגית...
רגע, לפני שניגש אליה, אני רוצה לשאול, האם מאורך התיאור ומריבוי הפרטים, אפשר לאמוד כמה זמן נמשך טקס כזה?
טקס כזה לפעמים נמשך יותר מיום.
וואו.
למשל, יש טקסי לידה. בכלל, החיטים, וזה מעניין, החיטים בדומה לישראלים, עסקו הרבה מאוד בנושא של טומאה וטהורה. המון המון ריטואלים שהיו אמורים להרחיק טומאה ולקרב ולגרום לטיהור של בתים, של אנשים, של מצבים, כל מיני דברים מהסוג הזה. אז לכן זה יכול לקחת לפעמים כמה ימים. אבל הטקס הזה, אם אני מסתכלת על ששת העמודים כאן בספר של איתמר זינגר, זה אמור להתרחש ביום, כלומר לא נאמר, יכול להיות שיותר, אבל לא נאמר שביום למחרת או משהו מהסוג הזה. זה לוקח אבל כמה שעות, זה לוקח כמה שעות, זה צריך להכין את כל החפצים האלה, והחזרזיר צריך להיות קשור שם לכיסא או לשולחן, והכבש עומד מאחורי הפרגוד, זה מורכב מאוד מאוד מאוד.
ויש גם התייחסות ספציפית לחולי, לקושי שאותו או בעלת המאגיה הזאת באה לגרש?
כן. מדברים על כללות.
תמיד אומרים, אבל נגיד, על יחסים בין הורים לילדים,
הורים לילדים, בני זוג, אחים. כלומר, יש כאן כמה קטגוריות. והטקס הזה הוא נכון לכל אחת מהקטגוריות. כלומר, אין לנו קטגוריות, אין לנו טקסים שונים. אם זה בין בני זוג, זה אותו טקס כמו אם זה סכסוך בין אחים, או כמו אם זה סכסוך בין הורים וילדים. זה הקטגוריה הכללית, זה מריבות במשפחה.
ואותה זקנה היא היחידה שקובעת איזה טקס היא יהיה. זה לא שאת יכולה לבוא ולהגיד, אני רוצה טקס מקוצר.
תשמע, קודם כל, אמרנו, זה חייב להיות ככתבו וכלשונו.
כן.
אבל מה שצריך לזכור בכל הנושא של המחקר של העולם הקדום, אנחנו חיים ואנחנו מפענחים את מה שמצאנו. יכול להיות שלא גילינו בחפירות שם בבוזפקוי או באיזה עיר, באיזושהי עיר אחרת, ליד חטושה, לא גילינו איזשהו טקסט אחר, ששם מי שעורך את הטקס זה בכלל נער צעיר או מישהו אחר. אתה מבין? כלומר, אנחנו קודם כל חיים מפי מה שמצאנו.
הבנתי.
ולכן אנחנו יכולים לנתח את הדבר הזה.
כן, אז עכשיו נלך לפשקובטי, האורולוגית
סקסולוגית.
פשקובטי,
האורולוגית סקסולוגית, כן. מה שאני, הנושא זה אין עונות. היא מטפלת באין עונות, אם יש לנו מאזינים שמעוניינים אחר כך לקבל את מלוא הפרטים, אנחנו יכולים למסור להם.
פשקובטי בעם.
פשקובטי, הזקנה חביבה, אומרת כך, אני בונה שער קנים. עכשיו תבין, היא בונה עכשיו. זה לא שמישהו הכין לה, כרגע היא בונה. עכשיו, כמה זמן זה לוקח לה לבנות שער קנים? אנחנו לא יודעים. אני שמה פלך וכישור בידו של המטופל, והוא עובר דרך השער. אני לוקחת ממנו את הפלך והכישור, ונותנת לו קשת וחיצים, ואומרת, ראה, לקחתי ממך את הנשיות, והחזרתי לך את הגבריות. הנה נפטרת ממנהג הנשים, סגל לך את מנהג הגברים.
רגע, אסנת, תראה, ברוח הימים האלה מדובר בטיפול המרה.
לגמרי. האמת שלא. מדובר באין עונות, אבל יש תפיסה מגדרית מאוד מאוד ברורה. כלומר, אם האיש אוהב לסרוג או לעשות דברים בנול, אז כנראה שיש בעיה והסיכוי שהוא יצליח לעשות את המלאכה הוא קטן. אז לכן אנחנו צריכים לתת לו קשת וחיצים. אגב, אפרופו קשת וחיצים, שמעתי שיש איזשהו רעיון שמישהו עכשיו העלה במקום המדורות בלג בעומר להחזיר את המנהג של קשת וחיצים. שמעת על זה?
כן.
כן, אז הנה אנחנו...
השאלה לאן יראו את החיצים.
נכון, אז פשקובטי אומרת דברים ברורים, קח את זה ביד, ותוך זמן קצר אתה מסגל לך את מנהג הגברים, והשמיים הם הגבול. גם אצלה יש המון המון פרטים, המון דברים, גם החזרתיות על כל הדברים, והפעולות ביחד עם הטקסט שאומרים, זה הכל דברים שצריכים להתחבר ביחד. אנחנו מכירים את זה גם מהמקרא, רק שהסיבה שפניתי אליהם כי הם סקנות. במקרא יש לנו כהנים שעושים את הדבר הזה, יש, צריך, אנחנו זוכרים את, את הקוסם, איך קוראים לו?
במקרא?
במקרא, כן, בלעם, יש לנו שם תיאורים מאוד מאוד מפורטים של מה הוא עושה וכו'. כל, כל הנושא של ריטואלים, של מגיה, של כישוף, מאוד מפותח ב- ב- בתרבויות הקודמות והקדומות, ומסתבר שזה עבד. כלומר, זה דברים ש... עובדה שזה עבד, אחרת לא היו משתמשים.
טוב, אני חושב שלמדנו המון על תפקידן של הזקנות בעלות המאגיה בעולם החיטי, משטיגה ופשקובטי. אין לי ספק שאנחנו נמשיך ונכיר עוד זקנים וזקנות במקרא באמצעותך, הדוקטור אסנת ברטור מהחוג למקרא באוניברסיטת תל אביב. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
בבקשה.
להתראות.
הגר מתוך הארגז מוציאה היא מחרוזת על מוגים כמודם סינור קטן וירוק וממשי וכובע של קש עם סרט
רבקה זוהר מתוך ערב שירי החומש של איציק מנגר על הגר שאוספת ומושלכת, אוספת את ילדה ומושלכת על ידי אדוניתה, שרה אמנו, האצילה. אנחנו נדבר עליה, אני חושב, באחד הימים הקרובים על דמותה של הגר הזקנה, המרשעת משהו.
60 החדש.
לפני חודשים אחדים סמוך לטלטלת הקורונה שעבר העולם, יצא בהוצאת מטר הספר הכן שאינו מתרוקן, שכתב הפסיכולוג הדוקטור עילי כץ. בספר, כך מובטח על קריחתו, יש שיחות ותובנות על כל מה שלא העזתם לדבר עליו בקשר שבין סבתות וסבים לבין הורים ונכדים. כבר מכאן אנחנו למדים שמדובר בעצם בשדה מוקשים לא קטן, ולא רק בשדה של פרחים צבעוני. שלום לדוקטור אלי כץ.
שלום. השיר אגב היה מקסים.
נכון.
ממש מקסים, ממש מרטיט לב.
נכון, ורבקה זוהר היא זמרת נהדרת.
נכון.
תגיד, אז למה כן לא מתרקן, או בעצם למה החוויה הזאת של הסבים והסבתות הולכת ונעשית קשה לכל הצדדים?
תראה, הספר הכן שאינו מתרוקן הוא על הקשר בין ההורים המבוגרים, סבא וסבתא, סבתא וסבא, אנחנו, ובין ילדינו שהם כבר הורים בעצמם, ובין לבין יש נכדים, קלות, כסף, סיפור שלם שאנחנו מאוד אוהבים לדבר כמה הוא נפלא, ואכן הוא נפלא, אבל מתחת לפני השטח הוא גם מאוד מאוד סבוך, ועל הדברים הסבוכים אנחנו לא מדברים. כי בכלל על הקשר הזה בין ההורים המבוגרים, סבא וסבתא, ובין ילדיהם המבוגרים שהם כבר הורים בעצמם, לא כתוב הרבה, כי אנחנו מאמינים שהילדים שלנו גדלים, הם בני 30, 35, 40, הם מתחתנים, עוזבים את הבית, הופכים עצמאיים, הכל סבבה. רק שבמציאות, בעולם שלנו, זה ממש לא כך.
אז בואו באמת ננסה ככה לגעת בסבך הקשר הזה.
אוקיי.
נתחיל, תבחר אתה בעצם את הזווית הראשונה שכדאי להתייחס אליה.
הזווית הראשונה היא באמת, זה הסיפור, אני קורא לו הכלכלי, אבל זה לא הכלכלי, הוא הרבה יותר מכלכלי, אבל שהיום ההורים המבוגרים, סבא וסבתא, הם בעצם נאלצים לתמוך בילדים שלהם גם כלכלית וכמובן גם בעזרה אדירה עם הנכדים. דבר שלא היה בעבר, וזה יוצר מערכת יחסים לפעמים מעוותת, כי כשההורים המבוגרים עוזרים ועוזרים ועוזרים, אז הם גם מרגישים שיש להם את הזכות לביקורת, כי הם בתוך החיים של הילדים שלהם, וילדים בגיל 40 כבר לא רוצים לשמוע ביקורת מההורים שלהם. אני אתן לך דוגמה. אם אני בא לגן ביום חורף להוציא את נכדתי מהגן, ואני הולך לגננת ואני אומר לה שלום, איפה המעיל של הנכדה שלי? והגננת אומרת, או ההורים שוב שכחו להביא את המעיל.
אני רואה לאן זה הולך.
ואני משתגע, ואני מיד מטלפן לאשתי, ואני אומר לה, אני חייב לדבר איתם, הם לא אחראים, בחוץ גשם, הם תמיד שוכחים את המעיל. ונאמר שאני סבא או סבתא חכם, ואני לא אומר כלום לילדים, אבל אני הולך לחנות, ואני קונה איזה מעיל, ואני בא ואני אומר, הנה, יש לי מעיל חדש, כי אולי הנכדה שלי לא כל כך אוהבת את המעיל שלה.
על זה נקרא שמן למדורה.
בדיוק. והילדים שלנו הרי לא טיפשים, והם יודעים שמאחורי המתנה הזאת יש ביקורת. וקשה להם עם זה. גם קשה להם לקבל את העזרה שלנו. יש משהו מעיק שילדים במרכאות בגיל 35-40 עדיין זקוקים לעזרה של ההורים שלהם, אני שוב אומר, לא רק כלכלית, גם עם הנכדים, וזה בכל העולם המערבי כך היום. וכמובן, כל הדינמיקה הזאת היא עוד יותר סבוכה, כי אנחנו לא רק מדברים על ילדינו, אלא אנחנו גם מדברים על בני זוגם, ששם זה בכלל הליכה בשדה מוקשים. כי עוד פעם, אם אני אחזור לדוגמה שלי, כשאני בא לגן ואני רואה שאין מעיל, מיד אני אחשוב לעצמי, או, זה לא הבן שלי, זה בוודאות קלתי. כי אחרי הכל היא האימא, ולמה היא לא, אין לה... וזה אפילו עוד יותר גרוע, כי המחשבה הבאה היא בעצם, זה לא רק קלתי, זה התרבות ממנה היא באה, גם ההורים שלהם מן אנשים כאלה לא אחראים, ו... וכבר כל המחשבות הרעות מסתלסלות לנו בראש, וזה מאוד מאוד מסובך.
יש עוד היבטים לקשרים האלה. הזכרת עכשיו, זאת בטח קלתי, כי הבן שלי מושלם, הוא לא מסוגל שלא לשלוח את הילדים. יש גם תחרות בין הסבים והסבתות משני הצדדים?
יופי של שאלה, כי גם על זה זה מצוג הדברים שלא נוח לדבר עליהם, אבל יש הרבה קנאה. אתה יודע, אני אשתמש אפילו במה שקרה בקורונה. רק אתמול טלפנה אליי איזושהי סבתא ואמרה לי שהיא קראה את הספר והיא חייבת לדבר איתי על משהו. שאלתי על מה, אז היא אמרה שבליל הסדר בקורונה היא ובעלה נשארו בבית על פי ההוראות, והיא פתאום שמעה שבסדר של ילדיהם הקלה הזמינה גם את הוריה, והסבא וסבתא של הצד השני באו לסדר עם הילדים שלהם, והיא פשוט השתגעה מקנאה. איך זה יכול להיות שהסבא והסבא האחרים היו בסדר עם בני וקלתי?
זה נורא מעליב.
זה מאוד מעליב. או אתה יודע, אתה יכול, סבא וסבתא באים לנכדים שלהם באיזשהו אירוע משפחתי, והסבא מהצד השני אומר לנכדים, תהיה נחמד עם סבא אלי, זה לא יפה לא לומר שלום לסבא אלי. וסבא אלי משתגע, אני לא זקוק לצד השני שיגידו לנכדים שלי להיות נחמדים איתי. הקנאה הזאת תמיד, תראה, יש גם קנאה בין הורים. הרבה פעמים כשתינוג נולד, אז אבא שלא משתתף בטיפול קצת מקנה בקשר המדהים בין האימא ובין התינוק, ולוקח לו לפעמים הרבה זמן להתגבר על הקנאה הזאת. אבל הקנאה בין הסבים יותר מזכירה לי את הקנאה בין הורים גרושים. נאמר הורים גרושים שהם לא באיזה שנאה נוראית, ושניהם מבינים שלילדים שלהם הדבר הכי בריא זה שיהיה להם קשר טוב גם עם אבא וגם עם אמא. ובכל זאת, עמוק עמוק בליבם, אם אמא או אבא יודעים שלילדים יותר כיף עם הצד השני, למשל, אם הילדים הולכים לאבא והאימא יודעת שאצל אבא אין גבולות ולא חשוב שיעורים ואוכלים ממתקים, אז האימא לא רק כועסת על סיפור הגבולות, אבל בעצם עמוק בליבה היא מאוד מקנה שלילדים הרבה יותר כיף עם בן זוגה הגרוש.
כן.
וזה חלק, אתה יודע, מהמיתוסים שסבא וסבתא תמיד נותנים מתנות לילדים ותמיד יש להם סוכריות בכיסים. ואני תמיד חושב לעצמי באופן מחוייך שבעצם כל המתנות והסוכריות האלה הם בעצם איזה סוג קטן של שוחד.
שאנחנו לא רוצים אותו ביחסים.
שאנחנו ממש לא רוצים אותו ביחסים.
אתה מביא בכתיבה שלך הרבה מאוד דוגמאות מעולמך שלך.
נכון.
מהי הדוגמה שהיה לך הכי קשה ואמרת, אני בכל זאת כותב אותה?
אז היו לי, יש לי המון דוגמאות, כי הספר באמת רצוף בהסבר של המחקר שלי, של למעלה כמעט 10 שנים על הנושא הזה, אבל הוא... אני כותב בעיקר מתוך עצמי, כסבא ויחד עם רעייתי שהיא סבתא. אני אתן דוגמה אחת קטנה שהיא כאילו מטלטלת, בגלל ששוב הסיפור הזה של אהבה, במיוחד עכשיו בקורונה, אהבה בין נכדים וסבים, זה הרי משהו מקודש שאנחנו כל כך אוהבים לדבר עליו. אבל יש גם הרבה בלבול וכאב בקשר עם הנכדים. למשל, נסעתי, הוזמנתי על ידי ביתי ובן זוגה, הוזמנו, רעייתי ואני, להצטרף אליהם לטיול לסיציליה. ואני סוג של סבא מתלהב כזה, אולי אתה שומע את זה אפילו בקולי, אני מאלה שמשחקים ומתרוצצים ומתגלגלים, וברגע שהגענו לסיציליה, אז אני ישבתי עם הנכדים במושב האחורי, כי אתה יודע, נסיעות ארוכות, ילדים לא אוהבים את זה, ואני משחק איתם ומספר להם סיפורים, ועד יש הפסקת קפה, וכשאני בשמחה גדולה שוב רוצה לטפס לספסל האחורי, נכדי אומר, לא רוצים את סבא. ומיד אחותו מצטרפת, לא רוצים את סבא, לא. ואני מת. עכשיו אני יודע שאולי אתה ואנשים ששומעים את התוכנית חושבים, אל תהיה ילדותי, לילדים מותר לפעמים.
להפך, זה נורא מעליב, מה?
אבל זה מאוד מעליב, ודרך אגב, עם ילדיי לא היה את זה. ואני לא מדבר רק באופן הפרטי. ילדים לא מתנהלים כך מול ההורים שלהם. הם לא מתחילים לצעוק, לא רוצים את אבא או לא רוצים את אמא. ונכדים כן עושים את זה, וזה מאוד מאוד מעליב, ואני, אתה יודע, בראשי עלו מחשבות נקם. שוב, אל תספר לאף אחד, אבל כבר חשבתי על עצמי שלמחרת, כשאני אלך ובאופן מופגן אני אקנה איזה מתנה גדולה ויקרה במיוחד לנכדים האחרים שלא היו איתי בטיפול. בשביל
בטיול.
שהפרחחים הקטנים קצת יקנו, כמובן שלא עשיתי את זה.
כמובן.
אבל בבוקר באה אליי ביתי, ואמרה לי, אבא לי, אתה יודע, בלילה, ליאו והיילי ממש בכו. שאלתי אותם, בכו? למה הם בכו? אז אמרה, כי הם אמרו לי שסבא כעס עליהם אתמול כל אחרי צהריים. אני אמרתי, אני כעסתי עליהם, הם הרי העליבו אותי. והיא אמרה, אבא, אתה יודע כמה הם אוהבים אותך, הם... ושאלתי אותה, אז מה לעשות? ופתאום ביתי שכל חיי, אני הייתי בא לתשובות. אמרה לי, אבא, לפשוט תלך אליהם ותן להם חיבוק. אתה הרי יודע את זה יותר טוב מכולנו. ונתתי להם חיבוק, והם לחשו לי באוזן, סבא, אנחנו כל כך אוהבים אותך, ואני כמובן לא שמעתי כל כך טוב, אז ביקשתי שהם יגידו את זה קצת יותר בקול רם. בקיצור, אני יכול להמשיך ולהמשיך, אבל אני לא רוצה לעייף אותך.
זה מקסים. תשמע, אנחנו יכולנו באמת להמשיך את השיחה הזאת. אני רוצה בקצרה, קראתי באחד הרעיונות שלך, אתה מסביר שמה שהורד אידיאלי הוא הורה מת שחי.
כן.
תסביר.
יפה, אתה באמת, אתה באמת... תראה, נתתי הרצאה לפני כמה חודשים באיזשהו כנס על הורות אידיאלית, האם קיימת הורות אידיאלית, וביקשו ממני לתת את הרצאת הפתיחה, והנה אני עומד על הפודיום, אני גם קצת שובב באופי, אני לא אוהב לתת הרצאות, אתה יודע, על הדברים שכולם יודעים, ופתחתי את ההרצאה ואמרתי שלפי דעתי קיימת הורות אידיאלית, והורה אידיאלי זה הורה מת. אתה יכול לתאר לעצמך שאנשים בעולם לא ידעו אם לקום ולצאת או לזרוק עליי דברים. ואז המשכתי ואמרתי שאני כמובן לא מתכוון לזה באופן מוחשי, אלא באופן מטאפורי, שיש איזשהו רגע בחיים שהתפקיד ההורי שלנו, המסורתי, הוא כבר לא במקום, שכבר... אין צורך בנו כהורים מסורתיים. כי אתה יודע, האמרה, המלך מת, יחי המלך החדש. והשאלה היא, איך אנחנו יכולים להעביר את שרבית המלוכה לילדינו? ואני שוב אומר, לא מדובר עכשיו בילדים בגיל 10. מדובר על ילדים בגיל 30, 35, בינינו אפילו 25.
כשאנחנו כבר סבא וסבתא, כן.
בדיוק, שכבר תורם להיות המלכים. ואני חושב ששאלת השאלות, ואחד הדברים שאנחנו כהורים, סבים, לא מבינים, שאנחנו צריכים לדעת איך להעביר את שרבית המלוכה בעודנו בריאים ובעלי כוח ובעלי הנכסים ובעלי הכסף.
ועל זה אנחנו נדבר בשיחתנו הבאה, שמן הסתם תהיה בקרוב. הדוקטור אלי כץ, כותב הספר הקן שאינו מתרוקן, שיצא בהוצאת מטר. תודה רבה מאוד על השיחה הזאת.
תודה רבה לך.
להתראות.
ביי. תפוח זהב לשעבר, רקב עולה מן האדם, יש שם מה שהוסר. מות התפוז, היו הספדים נוגעים ללב, מהחלום היו מרים, העץ לא נפלב. מותו של עץ התפוז, בקיץ שוב מלחמה, ושוב הדמעות, שוב אין ברירה. איכן הטעות ואיפה הסדק התגלה? רציתי לכתוב לך שיר יפה, שיר על משהו נפלא. של עץ התפוז, החורף קצר כאן כל כך, מה שחולף חולף מהר, אחר כך נשכח. מותו של עץ התפוז, בקיץ שוב מלחמה, ושוב הדמעות, שוב אין ברירה.
אז מי שיוצא החוצה עכשיו בוודאי יכול לחוש בסימני הגהנום המתקרבים, ומאיימים גם להישאר איתנו בימים הקרובים, לפחות עד סוף השבוע, וחשבנו שבאמת כדאי להצטייד בכמה עצות טובות, במיוחד לאנשים מבוגרים, עצות שיעזרו לנו לשרוד את הימים הקשים האלה, החמים מאוד מאוד מאוד. אנחנו אומרים עכשיו שלום ללילך סרזו.
בוקר טוב.
את נטורופתית בחברת אקוסאפ, נכון?
נכון.
סרזו, אגב, זה שם נפלא, מה זה, איטלקי?
ספרדי.
ספרדי. סרזו זה כאילו רציני.
לא, סרזו זה צ'ריז, דובדבנים.
אוקיי, אוקיי, אוקיי. שם נהדר. טוב.
תודה, תודה.
בואי נדבר על הימים החמים האלה. מה אנחנו צריכים לדעת לגבי תחושת עצמה, למשל, במיוחד אצל מבוגרים? ילדים, אני יודע, צריך לרדוף אחריהם, וזה בסדר.
נכון, תראה, קודם כל כולנו צריכים בימים המטורפים והחמים האלה להקפיד מאוד 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 כמובן על שתייה מספקת, והימנעות מחשיפה לשמש, הימצאות במזגן, אני מדגישה מזגן ולא מעברר, כי האפקט הוא לא אותו אפקט. אוכלוסייה מבוגרת עוד רגישה במיוחד, ואני אסביר גם למה. קודם כל, כשאנחנו מדברים על נטילת תרופות באופן קבוע, באוכלוסייה מבוגרת נוטה ליטול תרופות באופן קבוע, חלקן מגיעות עם כל מיני תופעות לוואי. חלק מתופעות הלוואי יכולות להיות קשורות בעיבוד התסמינים שקשורים למשל להתייבשות. אז לא מרגישים כל כך תחושת צמא כמו שצריך. הפה באופן יבש יותר קבוע, אז אי אפשר להבחין בסימפטום הזה כשמדובר למשל באיזושהי התחממות של הגוף שמביאה למצב של התייבשות. חלק מהמנגנונים שאמורים לפעול ביעילות על מנת לנדף את הזיעה מהגוף, חלקם גם כבר לא מתפקדים כמו שצריך. אז זה מהבחינה הזאת.
זאת אומרת, מי שלוקח תרופה קבועה חייב בימים האלה במיוחד להסתכל על ההשלכות שלה לגבי העיבוד או עיבוד נוזלים או טשטוש.
טשטוש סימנים. מצד שני, חלק מהתרופות מגיעות עם הנחיות ברורות של הפחתה בכמויות המים הנשתות, על מנת לא לפגוע ביעילות התרופה. אז גם זה משהו שצריך לשים אליו לב, וחלקם גם תרופות שהן מראש משתנות. אז גם כאן אנחנו באיזושהי...
שהמשמעות של זה מן הסתם זה עיבוד נוזלים.
שזה עיבוד נוזלים, בדיוק. כן. אז אנחנו צריכים באוכלוסייה מבוגרת שנוטלת תרופות באופן קבוע, כבר מראש להיות הרבה יותר ערניים למקום הזה, וכמובן להתייעץ עם רופא לגבי עד כמה אני יכול בתקופה הזו להעלות את כמות הנוזלים שאני שותה כל יום.
נכון.
על מנת לא לחרוג.
כן, דיברתם גם על עוד משהו שהוא מאוד מעניין, אני בטוח שמעטים שמים לב אליו. דיברת על תזונה שהיא לא תמיד מגוונת ומספקת, ואז יש מחסור במינרלים שחלקם, פה הפואנטה, בעצם ממונים על יכולת הגוף לקרר את עצמו. איזה מינרלים רצוי שיהיו לנו מאוד בימים החמים האלה?
קודם כל, מאופן כללי, כשאנחנו מאבדים נוזלים מהגוף ונוזלים מהווים המים, מהווים 70% מנפח הגוף שלנו, זה המון. ובעצם המלחים שנמצאים במים האלה ומרכיבים את המים האלה, שומרים על המון המון מנגנונים שחשוב שיתפקדו כמו שצריך, קשורים לתפקוד מערכת העצבים ולהגנה על כלי הדם ועל הלב וכולי. ומדובר במינרלים כמו סידן ומגנזיום ואשלגן ונטרן, הם קשורים גם הרבה פעמים לתזונה, ותזונה למשל שעתירה מאוד במלח, היא תגרום לאיזשהו חוסר איזון בכמויות הנטרן בגוף, מה שיוריד, בגלל שנטרן ואשלגן קצת מתחרים אחד בשני, זה יכול קצת להוריד את רמות האשלגן, זה כבר יגרום לאיזשהו חוסר איזון. לדוגמה, באופן כללי בקיץ אני אמליץ לכולם, ובפרט לאוכלוסייה מבוגרת, להרבות במאכלים שהאנרגיה שלהם היא מקררת ולא מחממת. למשל, מאכלים כמו מלפפון, ירקות למשל, כמו מלפפון ואבוקדו ולימון ואספרגוס וברוקולי,
וטפוח
וחסה. כן, למשל, ואז בעיקר ירוקים, עלים ירוקים למשל, גם כל הסגולים, כמו פירות יער, נבטים מאוד מאוד טובים, כל אלה גם יש להם אנרגיה מקררת. גם חלק מהקטניות אגב יש להם אנרגיה מקררת.
איזה למשל?
ושועית מש, okay. ושועית לימה, עדשים שחורות, עדשים אדומות למשל.
כשאת אומרת יש להם השפעה מקררת, זה ממש מוריד את טמפרטורת הגוף?
כן, יש מזונות שהאנרגיה שלהם לאחר האכילה גורמת לעליית טמפרטורת הגוף, יש כאלה שגורמת לירידה בטמפרטורות הגוף, ויש כאלה שהם ניטרלים, שהם לא מעלים ולא מצננים. אז אנחנו כן נרצה להימנע קצת יותר, בעיקר בימים החמים האלו, ממזונות כתומים ואדומים, למשל, שהאנרגיה שלהם יותר מחממת. משתדל לא לאכול עכשיו נזידים ומזונות שהתבשלו הרבה שעות על האש, שמראש הטמפרטורה של האנרגיה שלהם יותר מחממת. אפשר כן להצטנן בירקות, כמו שהזכרתי, בפירות קיץ צוננים, מלון למשל ירוק, נקטרינות, אפרסקים, תפוחים ירוקים. שוב, כל זה בהתאם להנחיות מהרופא המטפל.
בדיוק, בתנאי שאין בעיות סוכר וכאלה.
אם יש אוכלוסייה מבוגרת שהיא לא סוכרתית, כן, בדיוק. כל בהתאם תמיד להנחיות של רופא מטפל.
טוב, לילך סרזו, נטורופתית בחברת קוסאפ, עזרת לנו מאוד לדעת עוד על החום הבלתי נסבל הזה, ונקווה שנלמד כולנו וניקח את העצות שלך ונצלח את האירוע לא סימפתי הזה.
בריאות ולשתות הרבה מים, כמובן.
תודה רבה, להתראות.
ביי, המשך יום טוב. ביי ביי.
60 החדש.
עכשיו אנחנו על מוזיאון הכט, שבעקבות ימי הקורונה רבים מהקהל פשוט לא הגיעו, כמו הרבה מקומות בעולם, לא הגיעו אליו, והמוזיאון החליט לעשות מעשה, רוב הרבה מאוד מהקהל הוא בין הגיל השלישי, ומכיוון שהקהל לא יכול היה להגיע למוזיאון, המוזיאון החליט שהוא יגיע אליו, בבחינת אם מוחמד לא בא אל ההר, אז ההר בא אליו, ואנחנו אומרים שלום לשונית נטר מילשטיין.
אז שלום וברכה, ורק לתקן מרמלשטיין.
מרמלשטיין.
נכון.
נו, זה בפרסום הרשמי שלכם כתוב מילשטיין, אבל את צודקת.
אז בסדר. אז נעים מאוד, שלום.
שלום, ואת מנהלת המוזיאון, נכון?
נכון, נכון.
אז ספרי לנו באמת איך החלטתם ובאיזה אופן אתם עושים את זה, מביאים את המוזיאון אל הקהל.
נכון. אז קודם כל אני רוצה לחדד ולהגיד שאנחנו עושים את זה גם בלי קשר לקורונה, כי באמת התחלנו עם השיתוף פעולה באמת מקסים ומרגש הזה כבר לפני כשנתיים. אנחנו עושים את זה גם בעוד ביתים שונים שלנו, גם יוצאים לבני נוער וכולי, אבל כרגע נתרכז בגיל השלישי. באמת התחלנו לצאת אל בית החולים הסיעודי ובית חולים פלימן, באמת כמו שאמרת עם מוחמד מגיע אל ההר.
לא הולך אל ההר, זה ההר בעדו.
אז זהו, היה הפוך, בדיוק. אז התחלנו עם זה, ובאמת ראינו את הצורך ואת השקיקה של אותו ציבור לתרבות, ומתוך כל התרומה שלנו במוזיאון לאורך כל השנה לקהילה של חיפה והאזור והסביבה, צפון הארץ נקרא לזה כך, אז באמת זה ככה עשה לנו טעם של עוד, והיינו מגיעים במהלך השנה בעקבות חגים כמו חנוכה ופסח ושבועות וכולי, ולאט לאט התחלנו לעשות את זה גם עם בתי אבות ודיור מוגן, חלקם סיעודים וחלקם דיור מוגן של יום, גם עם קהלים שקשה להם להגיע לכאן, ובאמת נוצר ידידות מופלאה שכזו. ואז הגיעה הקורונה, שקצת שיבשה לנו הכל, וכמובן לא התאפשרנו כמו כולם לפגוש את הסבים והסבתות, וגם אנחנו לא יכולנו להגיע אל אותם מעונות. ואז ככה נוצרה בליבנו הרצון לעשות את זה בדרך אחרת, ובזה אנחנו כרגע משקיעים את הרבה ממרצנו, זה להכין תכנים, הרצאות מקוונות על הנושאים שיש לנו כאן במוזיאון, ויש לנו תצוגות מאוד מאוד מעניינות.
בואי ספרי לנו על אחת מהן.
אחת מהמעניינות זה הספינה העתיקה ממעגן מיכאל, יש לנו כאן תצוגה של באמת אחד מהממצאים של פלאי עולם, ספינה בת יותר מ-2400 שנה, שנמצאה כולל המטען של התכולה, העוגן והכלים ששימשו את הצוות שהיה על הספינה, ספינה שיצאה מחופי טורקיה, עברה ביוון, קפצין והגיעה לארץ ישראל במאה החמישית לפני הספירה, ומשהו קרה בדרך, תעלומה שלמה, ואנחנו נוהגים בדרך כלל להציג את זה גם לדור הצעיר וגם למבוגרים, את כל הסיפור של הספינה ולהציג אותה, ובדרך כלל כשהיינו למשל גם קודם יוצאים עם חלק מאנשי הצוות שלנו לאותם הרצאות והדרכות, אז זה היה מלווה במצגת ובשקופיות. וכרגע מה שאנחנו עושים זה בעצם הופכים את הכל להיות סרטון וירטואלי ומקוון יותר, שבעצם מאפשר לקהל הזה לשבת באולם שיש להם שם בבית החולים או במעון, חלקם לפעמים גם על כיסאות גלגלים, ולסייר וללמוד ולהשאיר את הידע שלהם.
ספרי לנו קצת יותר, זה נשמע נורא מרתק על הספינה הזאת שנטרפה וטבעה.
נכון, באמת מדובר בסיפור מרתק, ואם אחר כך יישאר לי עוד זמן, אז אני אספר לכם על עוד כמה דברים מעניינים שיש לנו.
בוא נתחיל עם הספינה.
אבל בדיוק, הסיפור הזה זה שספינה סוחר, ספינה שהיא באמת העתיקה ביותר בהשתמרותה שנשמרה, והסיבה שכשהם הגיעו לחופי ארץ ישראל, במקום להגיע לנמל של דור, שהיה הנמל הידוע בתקופה ההיא.
טנטורה.
כן, בדיוק. משהו קרה, אנחנו לא יודעים בדיוק אם הייתה שערה, אם הייתה איזושהי טעות אנוש, אבל הם נמשכו קרוב מאוד לחוף, כבר לצד מה שהיום קיבוץ מעגן מיכאל. ושם הספינה פשוט נתקעה בחוף, לא טייטניק ולא משהו כזה, היא פשוט נתקעה בחוף כך שהיא התגלתה ממש בשלמותה, בצורה כזאת שהצוות ולפי כל ה... כלים, הצלחות, הסירים, הכלים שהיו שם, כנראה שהיו בין 4 ל-6 אנשי צוות, קפצו מהסיפון וסחו לחוף, כי מדובר ממש במטרים בודדים, ואז כנראה הספינה באמת טבעה והתכסתה, שהכיסוי המהיר שלה הוא בעצם זה ששימר אותה, כמו בעצם קפסולה של זמן, אבל החמצון והנזקים של הים לא הצליחו לגעת.
איך היא התגלתה בכלל?
היא התגלתה בשנות ה-80 פחות או יותר, על ידי מישהו בן קיבוץ, שבמקרה גם היה חובב וחוקר ארכיאולוגיה, יצא לצלול אחרי איזה לילה ככה קצת יותר סוער, מה שאני אגלה, הזיז קצת את החול בצורה שחשפה, והוא ידע לזהות חלק מאותו מטען, כי המטען העיקרי שהיה על הספינה היה כמה טון של אבני צפחה, צפחה כחולה שמאוד טיפוסית לאזור מסוים ביוון, והוא זיהה את זה כמטען שלא טיפוסי, זאת אומרת כאבן שלא טיפוסית לאזורנו. ומתוך ככה הידע והחקר שלו גם בחפירות תת ימיות, ישר קרא לדוקטור אלישע לינדר, שהיה פה ממקימי חוג לציביליזציות ימיות באוניברסיטת חיפה, כאמור מוזיאון איך ממוקם בתוך האוניברסיטה, ויש לנו את השיתופי פעולה האלה, והם התחילו בחפירה, וכאמור החפירה הזאת הובילה והולידה את הממצא הבאמת באמת מיוחד והמרתק הזה.
והספינה הזאת נמצאת היום?
הספינה עברה תהליך מאוד ארוך, כאמור משנות ה-80, עברה כמעט 20 אם לא יותר שנים של שימור וקטלוג ותיעוד ולמידה וחקר, ובסוף הורכבה מחדש, והיא נמצאת אצלנו פה באגף בתוך המוזיאון, כך שאני בהחלט מזמינה את כולם ומי שיכול לבוא ולראות את הממצא שהתגלה ביחד איתה, וגם אותה, כי היא בהחלט מאוד מאוד מרשימה.
יש לנו דקה לעוד סיפור קצר על מצגת או שקופיות שאתם מביאים אל הקהל.
אז חשוב לי להבהיר, המוזיאון אצלנו הוא באמת ברובו, הוא מוזיאון לארכיאולוגיה של ארץ ישראל, זה היה עיקר האוסף שדוקטור הכט אסף והקדיש, אבל יש לנו כאן גם אגף לאומנות, עם יצירות אומנות של אומנים אימפרסיוניסטים ואומנים מהאסכולה היהודית של פריז. יש לנו כאן משהו שהוא מאוד מעניין ובמיוחד אולי, ובזה גם ככה נתקשר לתקופה שלנו עם הקורונה, יש לנו כאן תערוכה שתצוגה שמתמקדת בתעשיות ומלאכות קדומות, שאחת מהפינות האלה הקדשנו לחולי ומרפא בימי קדם.
כן, שונית, אנחנו חייבים, אני מצטער, אבל אנחנו חייבים לסיים, רק נאמר שיש, אתם הפקתם באמת שורה של סרטונים שהופקו במיוחד לקהל של הגיל השלישי, שונית נטר מרמלשטיין, מנהלת מוזיאון הכט, תודה רבה על השיחה הזאת.
תודה ויום טוב.
להתראות. זהו, סיימנו כאן את מהדורת יום ב' של 60 מחדש. תודה רבה לברצ'ף, תודה רבה לאיתי סופרין בהפקה, בוריס פרבר היה טכנאי השידור, אחרינו מה שכרוך, יובל אביבי, מה יעשה לה? אני איציק יושע, להתראות מחר, ביי ביי.